כן, אנחנו עדיין בפסקה של פסקה נ"ג בפרק חמישי, שכבר אנחנו היינו בה בשיעורים האחרונים. נחזור עוד פעם מההתחלה בקריאה ונאריך במקום שקיצרנו. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה, שנאמר ושם שני בני אלי חופני ופינחס כהנים להשם. סביר עלי קרב דאמר פינחס לא חטא, מקיש חופני לפינחס, מה פינחס לא חטא אף חופני לא חטא, אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים מתוך ששאו את קיניהם שלא הלכו אצל בעליהם, מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו. הסיפור מנפילת הקדושה ברוח הקדוש במשכן שילה שעל כן החירב, צריך שיסמן לנו את איכות העניין בדרך כללית, באיזה אופן פעלה השחתה בערך קבוע לעקור את תכלית היסוד שעליו ראוי להיבנות משכן השם בישראל, שעל כוחנו לא מצד פרעות מקריות שהן חולפות ועוברות ואינן ראויות להיכנס בתור שיטה מזקת, תוכל להיות סיבת הדבר. כי אם עלינו לחדור אל עומק העניין ולמצוא את הקלקול בתכונתו באופן שיטתי, שאם הוא יימשך יהפוך לרועץ את כל תכלית העבודה, והקדושה המושפעת על ידה תחשך מראות עיני הדורות, שעל כן היה הכרח ליטוש משכן שילה. על כן ראוי לדעת שיסוד עבודת השם וקדושת החיים הם ההולכים יחד צמודים, מפני שאי אפשר בשום אופן שיתרומו החיים בכל רוחבם ועומקם, בכל היקפם וגובהם, אם לא על ידי השתאבם במקור החיים צור העולמי ברוך הוא. על כן נקשרנו בקשר אמיץ בקדושה האלוהית העליונה. שטף החיים כשעובר והוא נושא עמו גם כן את מחשקיו וצרותיו, מי יאירו? מי ישיבו לתחייה להדר ותפארת? רק שם השם אלוקים הנקרא לחיים כולם. הלידה האנושית, כל חיים חדשים, ססונים חדשים הגיעו במשפחה על ידי ילד יולד. אמנם הביאה אימה גם כן חולי בקצף, חבלי לידה ואיסורים מסובכים, אשר רק אחרי עבור משך זמן מסוים הכל ישכח והחיים ישובו לעיר בשמחות וצהלה. אבל מי ימחה את רושם הקודר, מהייסורים והעצב אשר חטאת אימנו גרמה לזה בראשית היות אדם על הארץ? הקירוב אל השם, החטאת והעולה, לאתם חטאת האדם הכרוכה עמו בשובות ליבו, ולהינשא בנפש נישאה אל אהבת רומות צורכי עולמים, מקור אהבת כל היצורים. הנה צריכה העבודה הזאת קורבן לידה בייחוד, לשאת עליה את תו התאחדות העבודה הקדושה עם החיים והשלמתה, וממילא לא יוכל המוסר האנושי הטהור לבוא עם מושג העבודה בטרוניה, והכל יתאחד באחדות הרמונית נחמדה. דומני שעד פה הגענו בפעם הקודמת. רוח העז שלא קראוי אשר התראה במשכן שילה, השפלת רגש המוסר, היושר והחמלה, הקשחת הלב מענייני העם, מצרכיו ורגשותיו, על ידי הסדר של חוזק היד והזרוע, המתגלה בחזקתם של כהנים הבאים להתנשא בתור נושאי משרה חזקי יד, הרס את המשטר, הרחיק את המוסר הטהור המפעם בכל לב טהור מעל מושג עבודת הקודש, וממילא גם מעל החיים והתקדשותם ניתק הקשר. וזה הרס הכל, כך אני חושב שעדיף שיהיה כתוב. השקפת הכהן הצריכה להתרובם, כי הבאת הכן היא מכשרת את החיים לקדשם. על כן איך ישה את הכן? איך ימעט את המטרה הראשית, שלום הבית וסדרי החיים הטובים והשוקטים שהם חפץ השם בעולמו? אבל מתוך קלקול ההשקפה, הנה נעשה ציור עבודת הקודש לעניין בפני עצמו, שדבר אין לו עם קדושת החיים והתמלותם. מיד נקרא גם כן המוסר הטהור מעל קדושת העבודה. והקדושה של הכהונה שצריכה לסמן בתוכה את יסוד התואר והקדושה, נעשתה לעניין יכול לכלול בתוכו את הרוע והכיור, רק שימלא את חובת העבודה בצורתה החיצונית. צורה כזאת גורמת חורבן יסודי, מה שחטאת מרי כפשוטה לא תוכל לעשות כן. כי לא ירד ישראל עד לידי השפלה זו לעולם לבלתי חוש את הרוע והרשע המגולה, ולא יוכל לעניין מכוער כפשוטו להחזיק מעמד. ועל ידי הערה כל דהי היו הדברים חוזרים לאיתנם. אבל לא היה כאן חטא פרטי כלל, כי אם קלקול משטר המשבש את יסוד, את היסוד הבסיסי של כל עבודת הקודש בכללה, שהעין הברורה תביט עליו כעל כל ירידה בזויה, מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו. אז כן, אז מה היה שם, מה היה שם במשכן שילה? אז ברור שלא היה שם בשילה, לא היה שם אונס ולא היה שם ניוף, לא היה שם את התועבות הפשוטות האלה. זה ודאי שלא היה. מה כן היה? היה רוח עז, שלא כראוי, שהוא התראה במשכן שילה. אטמוספירה כללית, מקולקלת, בלתי ראויה. שמה היה עניינה? עניינה היה השפלת רגש המוסר, היושר והחמלה, הקשחת הלב מענייני העם, מצרכה ורגשותיו. וזה בא כתוצאה בד בבד, או כתוצאה מהעדפה בסולם הערכים, העדפה לא נכונה של הסדר שהושלט בחוזק יד והזרוע, שהתגלה בחזקתם של הכהנים שבאו להתנסה בתור נושאי משרה חזקי יד. הוא שהרס את המשטר, הוא שהרחיק את המוסר הטהור המפעם בכל לב טהור מעל מושגי עבודת הקודש, וממילא גם מעל החיים והתקדשותם ניתק הקשר, וזה מה שהרס את הכל. אז כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה, זה מאוד דומה לכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שראינו, שכולן מה לא פליגי, שראובן ודאי חטא. אבל מי שמבין את החטא על פי הקריאה המיידית, האסוציאציה הפשוטה שנוצרת כתוצאה מקריאת הקריאה הרהוטה, הקריאה במרוצה על הדברים פה, בזה הוא טועה. כי זה לא היה חטא שאתה חושב שהיה למקרא הדברים, כי אתה צריך לקרוא אותם עוד פעם ולשים לב היטב למה שכתוב, ואז תבין מה היה החטא. היה חטא בספירה אחרת, במסגרת אחרת, בעולם אחר, בעניין אחר. והחטא חמור מאוד. זה היה חטא שהחריב את בית המקדש. וזו בעצמה הסיבה שבטוח רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, שהחטא כפי שהוא נשמע לאוזניים הפשוטות הוא לא היה, הוא כמו שהערכנו בפעמים הקודמות. רוח העז שלא קראו אשר יתרה במשכן שילה, השפלת רגש המוסר, לא הרגשה שמסכנות אנשים שהם עכשיו נו בעצבנות כזאת, במתח טבעי ופשוט, כל הימים שהם היו אסורים על חיי המשפחה, עכשיו הגיע הרגע שנו זהו כבר אפשר להתאר, אז עכשיו הם מצד עצמם הכל כבר בסדר, הכל מוכן, עכשיו רק צריך לגמור את הפרוצדורה הזאת של 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 הקרבת הקורבן, ותורים ארוכים הולכים מתרחשים שם במשכן שילה. ואם מישהו נרגע, אומרים, תהיה בשקט, פה אנחנו אומרים מה לעשות, פה זה לא הבית שלך, פה זה הבית של בית אלוקים, ומי שאחראי על בית אלוקים זה אנחנו פה הכהנים הגדולים, כולם מתבקשים להיות בשקט, בכבוד הראוי למקום. זהו. האטמוספירה הזאת, שבכלל לא העלתה על דעתה שהיא צריכה לעשות איזה מאמץ ולהזדרז. כי הרגש הטבעי של אישה שרוצה לחזור לבעלה, לחיי המשפחה, זה רגש יקר, טבעי, וזה בעצמו מה שעושה אותו לצודק ואלוקי, ולא ראוי, לא ראוי להתעמר בו, לא ראוי לזלזל בו. כי הדבר הכי פשוט, תתייחס בנורמליות של מוסריות אנושית פשוטה, ויש תחוש חמלה פה. אבל פה, שלא, זה לא הנושא שלנו פה עכשיו. רגשות אנושיים פשוטים, מוסר בין אישי פשוט, זה לא הנושא. כי פה, משום מה, חושבת האוריינטציה הרוחנית הזאת, שזה המקום להקשחת הלב. ולא לשים לב לתביעות הנפשיות של העם, של ההמונים. אין צורך לא לצרכיו ולא לרגשותיו, כי פה יש דבר חשוב באמת. דבר חשוב באמת, עבודת השם. וליד עבודת השם, כל הרגשות של העם והנטיות הטבעיות, זה לא רלוונטי פה. האטמוספירה שהלכה והתבררה שזהו סולם הערכים, וזהו, זוהי המידה הראויה, שהרי גדולי הדור, זה מה שהם חנכים אותנו, זה מה שהם מאלצים אותנו, כי זה פשוט מה שעולה משפת המשטר שמתנהגת שם בבית המקדש. האטמוספירה הזאת הלכה וקיבעה את התודעה הזאת בעם. המערכת הפולחנית, המערכת הדתית, המערכת הקדושתית, זה מערכת בפני עצמה. מערכת מוסרית, מערכת של רגשות טבעיים ותביעות חיים פשוטות, מערכת בפני עצמה. לזה אין קשר לזה, ולזה אין קשר לזה, ובמקום שיש קונפליקט, אז אין משמעות למערכת הנמוכה. זוהי תודעה ואוריינטציה תרבותית שעמדה להקות שורש בכל האופי של רוח התורה, רוח האמונה, רוח עבודת השם, רוח ישראל, כפי שמה שיצר את הרוח הזה, זו האטמוספירה שם בסדר העבודה של משכן שילה, על פי המשטר שהונהג שם על ידי שני בני אלי, חופני ופנחס. הרוח העז שלא קראו ישר התראה במשכן שילה, השפלת רגש המוסר, היושר והחמלה, הקשחת הלב מענייני העם, מצרכה ורגשותיו, על ידי הסדר של חוזק היד והזרוע המתגלה בחזקתם של כהנים הבאים להתנסם בתור נושאי משרה חזקי יד, הרס את המשטר, הרחיק את המשטר, את המשטר האלוהי על פי דעת אלוקים הישרה, על פי רוח התורה האותנטית, האמיתית. את המשטר האלוקי זה הרס, וזה הרס את המשטר האלוקי בשם המשטר האלוקי. זה מה שעושה את זה לכל כך מסוכן. כי עומדות פה הדמויות היותר אוטוריטטיות, הדיסציפלינה היותר מוחלטת, שהיא זאת שהיא ממונה על המשטר האלוקי. היא באמת הדמות, היא באמת המערכת, היא באמת הסמכות, שהיא זאת שאחראית על בניין סדר העבודה, ומתוך כך רוח הקדושה הכללית ואופייה כפי שהיא מונחלת לעם. כשאין מי במסגרת הציבוריות הרחבה שיכול להעביר עליה ביקורת, כי הם מעבירי הביקורת על הכל, הם מחנכי העם, הם גדולי הדור. שכל הציבוריות הרחבה וגם מאנשי האיכות שבה הם בבחינת תלמידיהם, מונהגיהם. במצבים כאלה, מי שיעביר עליהם ביקורת זה יהיה הקדוש ברוך הוא. וביקורת אלוקית היא יכולה להיות קשה מאוד. על כל פנים, זה מה שירה שם. כן.
אז איזה דברים הם ראו בתור כן קדושים? זאת אומרת, אולי קטורת זה נראה יותר רוחני או משהו כזה, אבל שניהם נאמרו בתורה. גם הקרבת קורבנות, גם מעשים שנראים יותר פולחנים דתיים.
אני מבין שאתה נגד שיטתה. יפה.
לא שאני אומר שנגד שיטתה. אני אומר, מה הם ראו בתור כן לגיטימי, כאילו, לא יודע, אלוהי.
אני חושב שאתה מבין נכון, הם ראו בערך האלוהי, זה בעבודת השם, עבודת השם זה עבודת הקורבנות. הנה, צריך להקריב את כל סדר העבודה שצריך להקריב אותה, או צריך לעשות אותה על פי כל מה שכתוב בתורה. אז בזה מאוד דקדקו, ואדרבה, רוב הדקדקנות והזהירות, אז הכל התנהל שם בכובד ראש, ביישוב הדעת, בלאט לאט, דקדקנות רבה, שזה לכשעצמו זה טוב, אבל במקום שזה לא שקלל גם את הערך הזה של הרושם והאופי התרבותי, שזה הולך ומחולל במקום שהוא מתנגש ומסער את הנפשות של הציבוריות הרחבה ומדכא אותם, זה שהמציאות הזאת הם לא היו מספיק עדינים בשביל לחוש את זה, ואם גם חשו, לא חשבו שזה דבר שצריך להיכנס בכלל השקלול של תוכנית העבודה שלהם, זה היה הדבר המסוכן.
זה
נראה
שהם, לא
שהם
היו אדישים, אבל הם ממש אכזריים כשהוא לוקח ממנו בחוזקה את ה...
נראה לי שזה היה יותר מלא להיות רגיש. זה היה ממש כאילו חוסר של אדם החברות. אולי אתה יכול לבסס יותר את דבריך. אני מבין מה שאתה אומר. אבל לבסיס מה אתה אומר את מה שאתה אומר. לכאורה הרב אומר... הקשחת הלב מענייני האב, מצרכיו ורגשותיו. בהחלט. הנה, יש. זה בפרק ב'. אתה בטח מתכוון לפסוקים, ומשפט הכהנים את העם, מת האיש זובח זבח, נכון? נו, אז תקריא לנו את זה. רק תוך שאתה מקריא, תשתדל להקשיב למה שאתה מקריא. זה בפרק ב' בשמואל א' בפסוק י' ג'. אתה רואה?
זובח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו ועיקר מקיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשר יעלה המזלג, ככה כהן, וככה יעשו לכל ישראל הבאים שם שלו. גם בטרם יפטרון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש זורח, תנה הבשר לצלוח לכהן, ולא ייקח ממך הבשר מיושב, כי אם חי. ואומר אליו, האיש, תר יפטרון כיום החלב, וניקח לך כל אשר תעלה נפשך. ויאמר לו, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה.
אז מה אתה מוכיח מפה?
ש...
שהבן אדם רוצה לזבוח את הזבח שלו, הוא רוצה כאילו רק לצאת ידי חובה, וכל השאר תיקח, לא אכפת לי. הוא אומר, לא, תתן לי עכשיו.
אני מבין שזה מה שכתוב, אבל איך זה מבסס את, איך זה מבסס את טענתך?
זאת אומרת, זה קרות כלפי... למה אותו בן אדם בא בכלל למשכן שלו? כנראה שהוא חטא, הוא צריך לסבוח איזשהו זרע. לתת איזשהו חטא או משהו.
עוד פעם, בוא, נתרכז. הצגת שאלה, אמרת שהרב אומר...
לא, זה קרות. סליחה. אני... אמרתי שזה פשוט קרות כלפי הצורך הבסיסי של הבן אדם, הוא מגיע לשם. זאת אומרת, הוא בכלל לא מתייחס למה שהבן אדם, הוא לוקח את מה שהוא רוצה.
וזה מה? וזה התנהגות שמה? שהיא לא רק השפלת רגש המוסר, היושר והחמלה והכחשת הלב מענייני העם, מצרכיו ורגשותיו, אלא הרבה יותר מזה, אתה אומר. אבל האם כתוב בפסוקים שאתה מקריא לנו שזו הייתה התנהגות של חופני ופנחס?
לא, זה לא כתוב.
אתה מבין, אתה לא יכול לקחת התנהגות של איזה מישהו שהוא מתנהג בצורה לא בסדר ולהשים את זה בזה את זולתו. עכשיו אנחנו עוסקים פה בחטא של חופני ופנחס. לא כתוב שזו הייתה התנהגות שלהם, לא כתוב שזה מה שהם עשו. נכון? כתוב ובא נער הכהן. לא כתוב, ובא חופני, ובא פנחס. זה מדובר שם על המשרתים של הכהנים, אולי של חופני ופנחס, יכול להיות. אבל לא הם. ועכשיו אנחנו עוסקים, הסוגיה פה בגמרא, היא מדברת על חטאיהם הם. מה שכתוב על חטאיהם הם, זה כתוב בפסוק כ"ב. ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. אתה רואה, הפסוקים האלה, הם כנראה מדברים על הבעיה האישית, והאחריות האישית של חופני ופנחס. ועל הפסוקים האלה זה עיקר הדיון.
למה מקדימים פה ואומרים
ובני אלה ובני אלה לידי
השם?
טוב, זה באמת באמת כותרת על שבאה ומדברת, בואו ראה מה היה שם במשכן שילה. רק אני מוכרח להגיד לך שהפסוק הזה לכשעצמו הוא פסוק מאוד בעייתי. בני עלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. יש לי שאלה, מה אתה מבין בביטוי לדעת את השם? אני אתן לך רמז, תדפדף פה. תדפדף פה עוד דף אחד קדימה לפרק ג' ותסתכל מה שכתוב, לא על בני אלי, אלא על שמואל, בפסוק זין. שם, בתהליך בתיאור הפסוקי הנבואה שמתארים את הנבואה של שמואל, אתה רואה שם מה כתוב? כן? אז יוצא ששמואל, לא רק בני אלי לא ידעו את השם, גם שמואל לא ידע את השם. אבל מהפסוק הזה, מה משמעות הפסוק, מה משמעות הביטוי לדעת את השם? שהפסוק אומר פה, שמואל טרם ידע את השם. וטרם יגלה אליו דבר השם. מאוד פשוט שהפיתוי לדעת את השם זה להיות נביא, נכון? כי זה מה שהפסוק אומר פה. ושמואל טרם ידע את השם וטרם יגלה אליו דבר השם. אתה מסכים איתי? עכשיו בוא תקרא עוד פעם את הפסוק שאתה מציין אותו. ובני אלי בני בליעל לא ידעו את השם. עכשיו בוא נחליף את המילים ויהיה כתוב ובני אלי בני בליעל לא היו נביאים. זה מה שכתוב פה. אני מסכים, זה לגמרי כבר קשה. אתה מבין, שאתה אומר על מישהו שהוא יודע, הבן אדם הזה הוא בן בליעל, הוא לא היה הרב קוק. זה לא משפט, זה לא משפט, לא משפט תקין. אבל זה מה שכתוב פה. אז זה בא להגיד לך, תדע לך, בני אלי... הם באמת בליעל, ויש פה איזה זעם אלוקי גדול מאוד שקוראים להם בני בליעל, כי הם היו אמורים לדעת את השם והם לא. ובואו ראה מה הלך שם, משפט הכהנים את העם, ובואו מתאר כל מה שהלך שם. מכל מקום, הנה, יש לך כבר דברים שהם יותר מרמזים, זה דברים מפורשים, שהפסוקים פה הם לא... הם לא באטמוספירה נורמלית. זאת אומרת, שאתה קורא את הפסוקים מכניסים אותך לאזור של מתח, מתח רוחני מאוד גבוה, בעבודת השם, בנבואה, וזעם האלוהי על מי שאמור היה להיות נביא והוא לא. והנבואה קוראת לו בן בליעל, אולי במשמעות של בלי תועלת, לא עושה תפקידו, מועל בעניינו. אבל זה היה עניינו. אז הם היו אנשי אלוקים. באמת, אנשים צדיקים, מופלאים, קדושים. על אף אחד מאיתנו לא... אין אכזבה אלוהית מזה שאנחנו לא נביאים. אבל פה, אז הם יתנו דין וחשבון על זה. והסטייה שהייתה להם ממה שהם היו אמורים להיות... היא בסיכומו של דבר חוללה את המהומה הטוטלית של כל מה שהלך שם, והפסוקים פה לא מבטרים להם. והנה, שלא באשמתך, איך אני אגיד, התבלבלת. כי הפסוקים באים לבלבל אותך. כי באמת, הקריאה השוטפת, אז היא נכנסת לאטמוסר לבני בליעל, ומשפט הכהנים איתה, וכבר אנחנו נמצאים באטמוספירה כזאת שהיא פשוט מכשילה אותנו על ידי הסגנון של הכתיבה הזה, שהוא נותן לנו אטמוספירה כזאת, זאת אומרת תחושה כזאת שהם, זה הכל מדובר פה עליהם. נו, אבל אני מעיר פה הערות נכונות, זה לא מדובר עליהם. ואתה מעיר הערה נכונה ש... איך נגיד, נכשלת במה שעושה ראשם שהכתוב רוצה להכשיל אותך. זאת אומרת, אופס, נכנסת לאטמוספירה של סגנון הכתיבה פה. מכל מקום, אנחנו צריכים, זה בדיוק, בשביל זה באים חז"ל, ואומרים, רגע, תירגעו, ותשימו לב היטב למה שכתוב, ותבינו את הבעייתיות פה. יש פה בעייתיות, באזור אחר ממה שאנחנו מעלים על דעתנו. ואין ספק שהייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה חמורה, ומכל מקום, את הכל צריך לשים בדיוק במקומו. מה שהרב עכשיו, בעקבות חז"ל, עכשיו ממקד, מה הם עשו. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, הוא תמיד הולך ככה. כשהרבי כך, אז החסידים שלו, ידוע, הרבי אומר איזה מילה קטנה. אתם יודעים, זה כמו, לא רק הרבי כך, וגם בצבא זה כך. או גדונר, זאת אומרת, מה זה? מה זה שם על ה... גיבה שם שלושת הטנקים האלה. המחט ניגש למגד, זה אומר, מה זה על הגיבה שם? המגד, למפה, אומר, תעיף את הטנקים. כיוון שזה מגיע לממם, אתם יודעים את הסגנון. אז זה ככה בכל מערכת. אז שהצדיקים, הקדושים, שהם שם בטעות הקטנה שלהם שם, שהם יש להם את סדרי הערכים שלהם והסדרים שלהם והקדושה שלהם והכוונות שלהם, יש להם את כל הזמן שלהם. כשהעצבנות והמתח והתסכול של ההמון הוא לא מהווה פרמטר בשיקול ערכיהם, ואת את הניגוד, את המטענים הנפשיים שהם הולכים והם יוצרים בצורה טבעית בנפש ההמונים כנגד כל המערכת הזאת, בכלל לא עניין אותם. הנקודה הזאת, זה היה הבעיה שלהם. ואחר כך, אצל הצעירים, נער הכהן, אז זה הגיע להשתוללות כזאת, כמו שהלך שם, כמו שהפסוקים מתארים שיקרית לנו. אבל פה עכשיו אנחנו מרוכזים בנקודה השורשית, בתפיסה שהיא, שוב, אפשר גם להגיד שחטאי נערי הכהנים, אם זה היה מצד עצמו ותו לא, לא על זה היה נחרב בית המקדש. כי זה כל כך מקומם, זה התנהגות כל כך פשוט אלימה. הדבר הזה הוא לא מסוכן להחרבת בית המקדש. כי הדבר הזה הוא ודאי הוא הציבור הרחב, הוא כבר מתווכח איתם. הוא אמר להם, חכה, כתר כתירון החלב, ואחר כך תיקח. אומר, לא, תן עכשיו, ואם לא, ולקחתי בחוזקה. התנהגות כזאת לא מחריבה בית מקדש. כי היא מקוממת עליה במיידית, בוודאות, שאתה לא בסדר. אתה מתנהג שלא על פי ההלכה. אבל מתי שהציבור הרחב לא מעלה על דעתו שמשהו פה לא בסדר? הוא חושב את עצמו ללא בסדר. כי הקדושים האלה, הצדיקים האלה, אלה שרואים לנבואה האלה, עבדי השם הנפלאים האלה, אם הם עושים ככה, כנראה שכך צריך לעשות. זה מחריב את בית המקדש. זה דבר שעלול להיטמע בנפש של ההמון, ואחר כך גם של גדוליו בדורות הבאים, וזה יעקב את כל האופי של איך שהתורה רוצה לבנות את התרבות התורנית לדורות. כן. נכון, זה אין החינמי. מתי שכתוב פה בני בלי, בני בליעל לא ידעו את השם, הוא משפט הכהנים, הוא בא להגיד, בואו ראה איך שהקו הזה בסיכומו של דבר הלך והתבטא עד התופעות הבוטות האלה, המכוערות האלה, כמו שהם היו אצל הנערים שלהם. בדיוק כמו ש אחר כך הפסוקים יבואו ויגידו על אלי עצמו, שיען ידע אשר מקללים להם בנה ולא כיהה בהם, וזה בניגוד למה שהפסוקים אומרים לפני כן. שהפסוקים לפני כן אומרים ואלי שמע את אשר יסון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד, ואומר להם, אל בניי, לא טובה השמועה אשר מעבירים אנשים. אז אנחנו רואים שהוא כן כיהה בהם. אז למה הפסוקים אומרים שלא כיהה בהם? אלא אני חושב שהרב יגיד את זה פה בהמשך. הוא יגיד את זה פה בהמשך, בפסקה נ"ה. כל פנים הוא יגיד, אם אני זוכר טוב, הוא יגיד ש בסדר, הוא מחה, הוא כיהה בהם, אבל הוא ודאי לא מחה באותה סערת נפש שהיה צריך למחות, באותה התקוממות פנימית שהיה צריך למחות על הדברים. למה? כי בעומק נפשו גם הוא, הדברים הובנו לא בעומק הסטייה כמו שהם היו. כי הסיפור בפרק הזה הוא יספר שגם הבעיה הזאת של חוסר רגישות הייתה אצל אלי עצמו. הלא, יש שם פרשה שהיא אמנם לא בגמרא פה, אבל בגמרא בברכות, אז הוא מטפל שם בחנה, ופונה לאישה המסכנה הזאת במילים קשות. עד מתי תשתקרי, אסירי, מי ינך מעליי? והיא אומרת לו, לא אדוני, לא אדון אתה בזה, אתה לא תופס אותי טוב. ומה היה, מה היה, מה הייתה פה הבעיה? שאומנם אלי בתור איש, איש אלוקים מופלא, מיד חש את טעותו וחזר בו, אבל מכל מקום הוא טעה במה שבני אדם נורמליים לא היו טועים, כי הוא פשוט, הוא לא חש אותה. הוא לא חש, עומדת פה אישה מסכנה ששופכת את ליבה על חייה. לא, נראית לו, נראית לו שיקורה. תבדוק שנייה, תן מבט שני. לא, כי זו האוריינטציה הרוחנית שם אצל משפחת אלי. היא מתחילה דק מכדי דק עד לאין נבדק אצל אלי, מתבטאת אחר כך במשטר של כל בניו, ואחר כך מתבטא בצורה בוטה מאוד בנוער, בנער הכהן. אבל הקו זה הקו שהוא לא חושב שהעניין המוסרי והעניין האלוהי, הרגש הטבעי והעבודת השם, זו מערכת חיים אחת, זה עניין אחד. וכתוצאה מזה שבעומק הנפש שם יש את הליקוי הזה, אז כל מדרגה בהיררכיה הזאת, אלי לא חש את מלוא הזעם כלפי בניו, ובניו לא חשים את מלוא הזעם כלפי נעריהם. תאר לעצמי שחופני ופנחס, אי אפשר היה לעלות על הדעת שהם היו מתנהגים ככה אישית, כי הם היו אנשי הצילות ואנשי הדינות ואנשי צדיקות מופלאה. אז ודאי שהם לא היו מתנהגים כפראי אדם מול, מול ההמון הרחב. אבל כיוון שהם היו בעולמם הרוחני ועבודת השם המסודרת, אז ייתכן ששמעו פה ושם את הגניחות של העם, אבל, את העיקרון של מה שהם השליטו שם במשכן שילה, שפה צריך להיות סדר, ומה שקובע זה מה שצריך לעבודת השם, והציבור הרחב מתבקש לשמור על השקט. זהו, זו הייתה האטמוספירה שם. על זה הם היו אחראים. אז אחר כך שהיו שם גניחות כאלה של איך אתם מתנהגים, וכנגד זה, אז הנערים אמרו שקט, אנחנו אומרים פה מה לעשות. הם לא חשו את עומק הזוועה שבעניין. אז אולי אמרו משהו, לא בטוח שלא אמרו. אבל הכתוב אומר שהם עשו את זה. זאת אומרת, הכתוב בשטף הכתיבה, הוא יוצר לך, קורא מן אטמוספירה כזאת, כאילו אתם אחראים על הכל. ואין ספק שהם היו אחראים, אחריות מיניסטריאלית. ברור שהם היו אחראים. זו גם הסיבה. ובני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם, ומשפט הכהנים את האב, וכל מה שמסופר בכלל לא עליהם. אבל מדובר פה על ה... בטח שזה באחריותם. אז למה הם לא מחו? אולי מחו, וזה נקרא שלא מחו. כמו שאלי מחה, וכתוב כבר שהוא מחה, ואחר כך כתוב שהוא לא מחה. כי יש שם שיטה, והשיטה הפנימית היא לא מוחה ולא מטפלת בעניין כמו שהיא צריכה לטפל, אז הכל מושחת. וכל השחיתות על כל מדרגותיה, זה הכל מיוחס אליהם. מעלה עליהם הכתוב, כאילו. וכל הסיפור הזה כולו, מבינים, גם עצם, כיוון שהגענו לפה, צריך לשים לב לאומנות הכתיבה של התנ"ך, הכתיבה האלוהית הזאת, כי זה הכל שם ניצב בפשט. תראו, אם אנחנו היינו כותבים את זה, ובני אלי, בני בליעל, שכבו את הנשים הצוות בפתח אוהל מועד. נכון שזה המשפט הכי מתבקש והכי נורמלי והכי הגיוני שהיה אמור להיות כתוב, כי זה סיפור כזה מקפיץ, כזה מזעזע, כזה מופרע, שאם אתה רוצה להסביר למה הם בני בליעל, תכדות, ובני אלי, בני בליעל, שוכבו את הנשים. אבל לא כתוב, נבלים לבנייה, לא היו נביאים. אחר כך הסיפור על, על כל מה שהולך שם במשכן שילה, ולא כתוב שם שום דבר על שכיבת אנשים. אחר כך כתוב, ואלי שמע את אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את אנשים הצוות. פתאום, בכלל לא מסופר לנו, בכלל לא מסופר לנו שהם שכבו. רק מתי שכתוב שהוא שומע מה שהם עשו לכל ישראל, חוץ מזה הוא גם שמע שהם שכבו. וכתיבה כל כך מוזרה, מוזרה בשביל, בשביל, בשביל הקריאה השטחית, שהיא מאלצת אותך להגיע פה לדברי חז"ל. אז, אז המילה הזאת, אשר ישכבון את הנשים הצובעות, כל מה שסופר לפני כן, כל זה נקרא אשר ישכבון את הנשים הצובעות. אז מה שהם מחו או לא מחו, היה נראה להם, לא היה נראה להם, מה שעשו גם עם נעריהם ולא לא תפסו אותם קצר, ושהייתה להם אחריות מיניסטריאלית, אז, אז כל זה כלול במילה אשר ישכבו. אבל מה הם עצמם? היו צדיקים מופלאים, שייכים לנבואה, שייכים לדעת את השם, רק לא מימשו את הפוטנציאל הזה, ו... כוונותיהם מן הסתם גם היו ממש טובות. הם לא העלו על דעתם שהם עושים משהו לא בסדר. להפך, הם היו בטוחים שהם חרדים לדבר השם, והם, והם בונים את תירת השם האמיתית. זו, זו התורה וזו האמונה, וזו ככה מקובלנו מרבותינו, והם בונים את מה שצריך לבנות. רק הבניין הזה שלהם זה בניין שבאמת הורס את הכל. רוח העז שלא כראוי, אשר התראה במשכן שילה, השפלת רגש המוסר, היושר והחמלה, הקשחת הלב מענייני העם, מצרכה ורגשותיו, על ידי הסדר של חוזק היד והזרוע, המתגלה בחוזקתם של הכהנים הבאים להתנשא בתור נושאי משרה חזקי יד. וזה התבטא אולי במשפט הזה כבר הרב כולל כן גם את מעשי נערי הכהנים. זה היה הכהנים, חזקתם של כהנים הבאים, כל הכהנים, זה המשטר. אנחנו רואים מה לעשות פה, כולם קרואים לציית ולעבוד פה לפי הסדר. זה הרס את המשטר האלוהי. הוא הרחיק את המוסר הטהור המפעם בכל לב טהור מעל מושג עבודת הקודש. זה הלך ויצר מין תודעה תרבותית כזו, שתביעות מוסריות ועבודת השם, שני דברים. עבודת השם זה לעשות מה שהשם רוצה, ומוסר זה להסתדר בין בני אדם, שיהיה נעים, שלא תיכנס לנשמה של החבר שלך, שתעביר את הזקנה את הכביש, אבל זה לא שייך לעבודת השם. וממילא גם מעל החיים והתקדשותם ניתק הקשר, והרעיון שהחיים מחוץ לבית המקדש זה עבודת השם, הרעיון הזה הפך להיות עמום, מטושטש, עד בלתי רלוונטי. לא יכול להיות, עובדים את השם בבית המקדש ובביתך וברחוב ובחיים, שם אתה חי, אבל שם צריך מוסר. טוב, מוסר זה לא קשור לעבודת השם. להיות אדם טוב, להיות עם לב טוב, זה לא קשור לעבודת השם, זה קשור להיות עם לב טוב. זה שני דברים. זה הרס, זה הרס שאין למעלה ממנו. זה הרס המקדש. זה הרס הכל. השקפת הכהן צריכה להתרומם. והייתה צריכה להתרומם, להבין כי הבאת הכן היא מכשרת את החיים לקדשם, וכמו שראינו בפעמים הקודמות, זו כל הנקודה של קורבן הקן. כל עניינה של המצווה המופלאה הזאת, היא באה ליצור את האחדות הזאת שבין החיים ותביעותיהם והתחושה המצפונית שבהם, ובין עבודת השם. שעבודת השם היא זאת שמזככת, מטהרת, מעלה, מוציאה מן הכוח אל הפועל, לאיכויות שה... המוסר האנושי, ההומניסטי מצד עצמו, לעולם לא יגיע אליהם. אבל התשתית של כל תוכן עבודת השם, זה מה שמוטבע בנפש הישרה, שבה עשה אלוקים את האדם. וכל העבודה היא העיבוד, הפיתוח, השכלול של הנטיות הנפיות האלה, והבאתם אל האופטימום האלוהי המעוטד להם. וזה מתבטא בהבאת הכן, שזה כל כך בדיוק נמצא בקו התפר הזה של עבודת השם ותביעות החיים. כי הבאת הכן היא מכשרת את החיים לקדשם. ניגשים לחיי המשפחה מתוך התחושה שזכו שכינה ביניהם, וכל בית יהודי זה שם בינו לבינה, זה שיקוף של שיר השירים, של בין הרועה לרועה, הרועה הגדול והרועה הגדולה. וזה עניין אחד עם האדם הקטן, וזה הכל אותו עניין, וזה המשכן, וזה הופעת השכינה, וזה הכל אותו עניין שבבית המקדש, כמובן, אותן שאיפות עדינות של אהבה וחיים ותביעות הרגש הפשוט של האדם, שהוא המסד לכל תחושות המצפון והיושרה האישיותית. בבית המקדש הדברים מגיעים לשאיפות האלה בעוצמות האלוהיות, בעוצמות האינסופיות שלהם, שמגדלות את כל האוריינטציה הרוחנית, התרבותית, הרגשית, אל הגובה העתידני שהמוסר האנושי יום אחד יגיע אליו. זה עניין עבודת השם. הבאת הכן היא מכשרת את החיים לקדשם. על כן, איך ישה את הכן? איך אתה לא מרגיש שזה בעצמו הדקדוק בעבודת השם, לעשות את זה קצת יותר בזריזות? והזריזות פה היא קריטית, כי, וזה האינדיקציה, אם זה מכביד פה על, על הנשים המתוסכלות, זה בעצמו סימן שזה לא, זה לא הכיוון. כי זה, ודאי שאתה צריך להיזהר בעבודת השם, ותעשה את זה מדויק, בדיוק על פי ההלכה, וכמו שצריך. אבל זה לא עומד בסתירה לכך שגם תשים לב ותדאג ששני הדברים יהיו גם יחד. הדקדוק בעבודה והזהירות ועשיית בדיוק כל מה שצריך. וכל זה עם עניין אחד, עם הרגשות של הציבור הרחב. אז איך אתה לא אכפת לך מזה? איך אתה משה את הכן? איך ימעט את המטרה הראשית שהיא שלום הבית וסדרי החיים הטובים והשוקטים, שהם חפץ השם בעולמו? סך הכל, איך תיבנה כל עבודת השם ותלך ותשרה ושכנתי בתוך עמי ישראל? השכינה היא לא בתוך היריעות, בתוך העצים והאבנים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. החיות הישראלית, האופי הישראלי, הרוח הישראלי, האטמוספירה של התרבות הכללית והתחושות של החיים של משפחות ישראל וכל פרטיהם, שם צריכה להופיע הקדושה. וכשתהיה שם הקדושה, יהיה מקדש. וכשנחרב את הקדושה שם, אין מקדש. אבל מתוך קלקול ההשקפה, הנה נעשה ציור עבודת השם לעניין בפני עצמו, שדבר אין לו עם קדושת החיים והתמלותם. עבודת השם, מה זה שייך לחיים? חיים והתביעה מהחיים שיהיו יותר עדינים, יותר אציליים, יותר מוסריים, יותר מתאימים לרגשות העדינים שהחיים בעצמם חשים אותם, הולכת ונוצרת מן תודעה שזה לא הכיוון לעבודת השם. הנה נעשה ציור עבודת הקדוש לעניין בפני עצמו, שדבר אין לו עם קדושת החיים והתמלותם, ומיד נקרא גם כן המוסר הטהור מעל קדושת העבודה. אז העבודה לא קשורה לחיים, והחיים ותביעותם המוסריות לא קשורות לעבודת השם. אז מה זה השם הזה שלך שאתה עובד אותו? ומה זה העבודה הזאת? כן.
אני אשאל. אם זה לא עבוד השם, אז מה
עבוד
השם, כמו שאמרנו, זה
לזרוק
את האדם
במקום הנכון ולשחוד? כן, נכון, זה מה שהם חשבו. לשם זה הלך והגיע. הלך והתקדם, וזה מה שהחריב את בית המקדש.
אני מדבר
האידיאולוגיה שלכם? מה זה עבודת השם?
הם מסבירים לעשות את רצון השם, כל מה שכתוב בהלכה. פשוט, מה מסובך? ייתכן שלכן הם לא היו נביאים, אבל הם היו צדיקים והיו תלמידי חכמים גדולים יותר מכל גדולי דורנו, ועד רבה, לכן זה נקבע בספרי הנבואה של עם ישראל, כדי שהמוטציה הזאת בעולם הרוח לא תיווצר. אתה עכשיו יושב פה אחרי אלפי שנים של עבודה של התנ"ך ועבודה של חז"ל וגדולי ישראל לכל הדורות, והמשקעים שבסוף מתנסחים על ידי הניסוחים הפנטסטיים האלה של הרב. אתה אומר, מה? זה טריוויאלי. איך נוזים דבר כזה? זה כמו שעומד פה אחד, מה, שלושה ימים לקח להם לנסוע מירושלים לתל אביב? למה הם לא עלו על ה... למה לא לקחו מונית? קיצור, אין מקום לשאלתך. כן, אבל מתוך קלקול ההשקפה, אדרבה, זה שברוך השם, כיום אנחנו, הנה הרב כותב לנו, ואנחנו, כן, ברור, מובן, הכל מובן מאליו. אז זה צריך להגיד, יישר כוח פה לקדוש ברוך הוא ולנביאה ולחזל, שעשו מפעל כזה לאורך דורות, שכיום, אז אנחנו יכולים לחשוב את עצמנו חכמים, אנחנו מבינים, אנחנו מוסריים, אנחנו מבינים במדעת השם, הכל ברור לנו. כן, אבל מתוך קלקול ההשקפה, איננה עשה ציור עבודת הקודש לעניין בפני עצמו, שדבר אין לו עם קדושת החיים והתמלותם. מיד נקרא גם כן המוסר הטהור מעל קדושת העבודה. אבל אני מוכרח להגיד לכם, בהערה של אסי, שאני חושב שאנחנו מציירים פה את המצב האקטואלי בתור, בצבעים ממש בהירים, שמאוד רחוקים מהמצב, כי חוששני שלא לדבר על ההמון הרחב, שהסוגיה הזאת ממש לא ברורה לו, אלא חוששני שגם למוריו ולרבניו ולגדוליו הסוגיה הזאת ממש לא ברורה. על כל פנים, הם זקוקים חזק חזק ללמוד ואת הפירוש של הרב על הנושא. כי טוב, מה אני אגיד לך, אחינו הספרדים נוהגים לשיר, איך זה הולך? למשכן שילה תשוב תעלני, נכון? נכון, יש, איך זה הולך? הפיוט הזה? אני שכחתי איך זה מתחיל, אבל אתם יודעים. אז מה? מה שמשכן שילה, אל נחשוב שאנחנו במשכן שילה בנוי. משכן שילה, כמו שבית המקדש השני חרב, בית המקדש הראשון חרב, גם משכן שילה חרב. עם חורבן המקדשות, הממד הזה של הקדושה, אל נחשוב שהוא מתוקן אצלנו. כי לו היה מתוקן, אז כבר היינו במקדש שילה. מה המשמעות בדיוק? אני לא יודע בעצמי. כל פנים, נבואת יחזקאל אומרת שבלעתיד לבוא יהיה מקדש, הוא משכן, ומקדש, המקדש הוא משכן, והמשכן הוא מקדש. ככה זה בנבואת שם, אחרי חזון העצמות היבשות. אז ככה דברים מתארים, שבבניין בית המקדש, גם כל, אם אנחנו התאוששנו מהאוריינטציה האינפנטילית של מושגי המקדש, ואנחנו מבינים שהמקדש זה ספרת החיים של קדושת החיים של התרבות הישראלית כולה, זה עצם המקדש. וכשזה ישוקם, אז יהיה סוגיות קטנות מאוד באופן יחסי, המבנה הארכיטקטוני ואישור מה שצריך להתיישר שם בהר הבית ושאר השאיפות של נאמניו. אלה בעיות קטנות, אבל הבעיה הרצינית להוריד את המקדש של אש מן השמיים, להוריד את המקדש ללבבות של עם ישראל, לבנות את עצם המקדש, את התודעה של הקדושה התרבותית בעם ישראל שהיא חרבה, והאינדיקציה לכך, תסתכלו מה שקורה על הר הבית, אז מה שחרב זה גם משכן שילה. ומשכן שילה, עכשיו אנחנו מסתכלים פה על עצם המשכן. עצם המשכן זו הסוגיה שלנו. זה הנקודה שהשכינה אמורה להיות אחת, התודעה המוסרית והתודעה של עבודת השם. עבודת השם זה האקסטרפולציה, זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל, השלמת הנטיות הנפשיות המוסריות של האדם, המשפחה, החברה, האומה, האנושות, והוצאתה מן הכוח אל הפועל באופן אופטימלי. כשזה מתממש באופן אופטימלי, הלכידות, האחדות, האורגניות, העניין האחד שבין ספרת החיים המוסרית העליונה של האומה ועבודת השם, זה נקרא משכן שילה. אנחנו צריכים עדיין לעבוד על זה ולעלות לשם. ועל כן, כשאנחנו לומדים את זה פה, זה נחמד מאוד, שככה אתה יכול להגיד, נו, נו, הכל פשוט, מה יעלה על הדעת אחרת. טוב, אולי זה סימן יפה אליך, אבל התרבות שלנו והחברה שלנו, ומן הסתם גם אנחנו, עדיין רחוקים משם.
של המון של לימודי אמונה, אבל
הם
היו, אם לא נביא, הם היו יושבים
אלי שהוא
היה נביא, אז אולי
הסבר להם שדיבות עם מיטב זה עבודת השם. טוב, אז הנה, אז תבין שיש מדרגות בעניין הזה, והוא בעצמו, על אף שהיה נביא, אז לא היה מתוקן לנקודה הזאת. אטום. ועל כן הוא דח. הוא וביתו. יחד עם כל בית המקדש הזה. כן. אז מיד יקרא גם כן המוסר הטהור מעל קדושת העבודה, והקדושה של הכהונה שצריכה לסמן בתוכה את יסוד התואר, והקדושה נעשתה לעניין היכול לכלול בתוכו גם את הרוע והכיור, רק שימלא את חובת העבודה בצורתה החיצונית. תעשה את מה שכתוב בהלכה, תמלא את הסעיפים וזהו. לא שומע? כן, נכון.
הם
בתים
שבעצם
העבודה
למלא את עבודת ההלכה, עבודת הדין, זה מה שחשוב, כל השאר לא חשוב,
ואלה
הוא
לרוע בתיאור שבתוכם, ויצא
לפועל,
ואומר, בסדר,
מה שצריך
לעשות,
זה
תיתן. ודאי. צורה כזאת גורמת חורבן יסודי. זה חורבן בית המקדש. מה שחטאת מרי כפשוטה לא תוכל לעשות, כן. פרעות של התנהגות קרימינלית בוטה היא לא מחריבה בתי מקדש, כי לא ירד ישראל עד לידי השפלה זו לעולם. זאת אומרת, יכול להיות תקופות שבה החברה מדרדרת לתופעות קשות מאוד, אבל זה גחמות תרבותיות, זה לא יחזיק מעמד, זה לא באמת יכול לבסס את הרוח של תורת ישראל, שזאת תהיה התבנית של איך שתהלך ותיבנה, האוריינטציה של מהי קדושה ומהי אמונה, מהי עבודת השם, מהי יראת שמיים, מהי חרדות אל דברו. זה לא התנהגות של השתלחות יצרים בוטה, היא לא מחריבה את הדבר הזה, היא לא יכולה להשתרש בעם ישראל לדורות, כי זה לא ירד ישראל עד לידי השפלה זו לעולם. תקופות מסוימות הוא מסוגל לרדת לזה, אבל לא לעולם, לבלתי חוש את הרוע והרשע המגולה. אבל רוע ורשע סמוי, זה מסוכן. בזה יטפל הטיפול האלוהי. ולא יוכל עניין מכוער כפשוטו להחזיק מעמד. ועל ידי הערה כל דהי, היו הדברים חוזרים לאיתנם. היה קורה משהו, אתה קוראת איזה מאומה, אתה קוראת איזה הפיכה, והדברים היו חוזרים לתיקונם. לא בשביל זה צריך להחריב בית מקדש. אבל לא היה כאן חטא פרטי כלל. וכל האומר בני אלי חטאו, כלומר כחטא פרטי, בהתנהגותם האישית, שהיא ממש הייתה כמו שממש בה, שהם שכבו את הנשים, אז אינו אלא טועה. הוא באוריינטציה באוט מוחלט מכל רוח התורה. לא מבין כלום. אבל לא היה כאן חטא פרטי כלל. אלא חטא הרבה יותר חמור מבחינות מסוימות מאשר חטא פרטי. חטא רוחני, חטא תרבותי, חטא ערכי, חטא בכל האוריינטציה של התורה והאמונה. כי אם קלקול משטר המשבש את יסוד הבסיסי, את היסוד הבסיסי של כל עבודת הקודש בכללה, שהעין הברורה, העין האלוהית, עין הנבואה, תביט עליו כעל כל ירידה בזויה, ובאמת מה היה שם? אומרת הנבואה, מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבום. זה מה שהיה שם. וזו האמת. שכבום. טוב. שלום רב, ובפרט השם נתראה באלול.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.